שלום וברכה, ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לסוגיה התלמודית במסגרת הסוגיה הישראלית בפרק אנדורשין שבמסכת חגיגה. וכיוון שאנחנו מתקרבים לחג שבו אנחנו מציינים את בריאת העולם, אז באמת הדברים מתאימים לכך שאנחנו נעסוק באותן האגדות בתלמוד שמגלות סתרי תורה ביחס לבריאת העולם. מובן שהתלמוד, כשהוא מגלה סתרי תורה, איננו מגלה אותם בכל מילואם, אלא ברמזים, כן, בבחינת ראשי פרקים. והנה אנחנו בסוגיה התלמודית במסכת חגיגה דף י"ב, נדמה לי שהתחלנו בזה כבר, תניא רבי יוסי אומר. הנה, תניא, רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות, שרואות ואינן יודעות מראות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. אז זה הפירוש של דבר, מי זה הבריות? הבריות זה כל הבריאה כולה, כלומר כל בני האדם, וגם ייתכן גם כל הקוסמוס כולו, אוי לו. מה זאת אומרת? הוא לא שם לב למשמעות של היותו נברא. אולי נסביר, כל המציאות נקראת אצל חז"ל בשם בריות, או בריאה. לא קוראים לזה בשם עולם. כן, המושג עולם זה תרגום של מילה יוונית, קוסמוס, שמתארת את כל היש, ואילו אצלנו קוראים לזה בריאה. מה ההבדל? ההבדל זה בתפיסה של האלוהות. אצל הפילוסופים למשל, אלוהים זה המניע הראשון של כל המציאות. אבל זה לא הבורא. כשאנחנו אומרים בורא, אנחנו כבר מדברים על, הייתי אומר, תוכן מוסרי. מה התוכן המוסרי? בורא זה מי שיש לו רצון להשפיע, זה מי שרוצה לתת לזולת. ואז יוצא שהבריות הן אלה שהן רוצות לקבל. אין מושגים של בעל הסולם על הזוהר, הבורא הוא מי שכל רצונו להשפיע מציאות, והנברא זה מי שכל רצונו לקבל מציאות. ולכן הבריות נמצאות במצב מאוד קשה, הם בדיוק ההפך מהבורא. הבורא הוא הנותן, הם המקבלים. הדבר הזה יוצר בעיה מוסרית. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, מצד שני, החיים האלה, אני קולט אותם באופן הפוך מהקדוש ברוך הוא. אני בעצם ההפך מאלוהים. אם אלוהים הוא הטוב המוחלט, יוצא שאני הרע המוחלט. כיצד להתמודד עם הדבר הזה? זה מה שגרם להרבה זרמים בעולם לראות את העולם בצורה פסימית. ההרגשה שאני רע, היא מלווה את האדם לאורך כל ההיסטוריה של התרבות. הפתרון שנותן בעל הסולם, פתרון גאוני. בני הבריאה צריכה לעבור ארבעה שלבים של התפתחות הרצון. הרצון הראשון של האדם הוא הרצון לקבל, על מנת לקבל, זה מה שעושה התינוק. השלב השני זה כאשר האדם רוצה להשפיע על מנת לקבל. זה השלב של הילד. אחר כך שלב שלישי, הרצון להשפיע על מנת להשפיע. זה נמצא אצל האידיאליסטים של בני הנוער. והמצב הבוגר, הבריא, מבחינה מוסרית, זה שהנברא מכיר בזה שיש לו רצון לקבל, אבל יש לו רצון לקבל על מנת להשפיע. אם אני מכיר בזה שהרצון שלי לקבל הוא על מנת להשפיע על הזולת, אז כל הכללה, כל המהרה שיש ברצון לקבל, כל זה נעלם. אני הופך מכלי קיבול תאב לקבל, אני הופך להיות צינור. צינור אותיות רצון. לכן כשרבי יוסי אומר אוי להם לבריות, אפשר להבין שזו אמירה כללית. הבריאה היא במצב של רוע. כן? גם במסכת קידושין נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. כלומר, מה הדבר הזה אומר? שכל הבריאה כולה היא סוג של יצר הרע ענקי, אדיר. אבל בראתי לו תורה תבלין. כלומר, אפשר להשתמש ביצר הרע הזה על ידי התורה, שהיא כמין טיבול, שהיא כמין כמין תרופה למצב הרע של העולם, שהופך את הרצון שלנו לקבל לרצון להשפיע. טוב, כל זה היה בגלל המילה בריות. בואו נתקדם. תניא, רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות. שרואות ואינן יודעות מה רואות. מה רואות הבריות? הבריות רואות את העולם. מה לא בסדר בזה? אלא שכאשר אנחנו רואים את העולם, אנחנו רואים אותו בצורה שטחית. אנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא באמת. איך אמר רבי נחמן ברסלב? העולם משקר לכם. אל תאמינו למה שאתם רואים. יש, מעבר למה שרואים, יש תוכן עמוק יותר. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם ביקורת על השיטה הפילוסופית. הפילוסופים, יש להם מה שנקרא, סליחה, השקפת עולם. מה זאת אומרת השקפת עולם? כל פילוסוף טוען שיש לו איזה מין תמונה. תמונה שעל פיה הוא יכול להסביר את הכל. אבל אם הייתי יכול להסביר את הכל, הייתי אלוהים. כך שאפשר לומר שמאחורי המחשבה הפילוסופית שיש השקפת עולם, איזו תיאוריה כוללת, מסתתרת גאווה עצומה. המחשבה שאני בעצם יכול להסביר את הכל. ומה גורם למחשבה הזאת? הראייה. הראייה מטעה אותנו ונותנת לנו הרגשה שאנחנו יכולים להסביר את הכל. אז זה אומר רבי יוסף, אוי להם לבריות, שרואות ואינן יודעות מה רואות. עומדות. מה המשמעות של עומדות? עומדות זה מה שמחזיק. כן, הרי אם אני לא עומד, אני יושב או אני שוכב. אומר לנו רבי יוסף, אבל אתה עומד. לעמוד, המשמעות היא שיש לך כוח, יש לך עמדה. ואז נשאלת השאלה, מה נותן את העמדה? או נגיד את זה אחרת, מה נותן את המשמעות? מה נותן משמעות לעולם? רואות, עומדות ואינן יודעות על מה הן עומדות. ואז יש תיאור מעניין מאוד כיצד העולם עומד. הארץ, על מה עומדת? על העמודים, שנאמר, המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצו. עמודים, על המים, שנאמר, לרוקה הארץ, על המים. מים, על ההרים, שנאמר, על הרים יעמדו מים. הרים, ברוח. שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. רוח בסערה, שנאמר רוח סערה עושה דברו. סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, ומתחת זרועות עולם. טוב, השתכנענו, נכון? עכשיו אנחנו יודעים על מה העולם עומד. הקדמונים היו אומרים שכדור הארץ הוא בכלל לא כדור, הוא איזה פלטה שמוצבת על גבי שבעה פילים, והשבעה פילים עומדים על גבי צו ענק, והצו הענק על גבי אוקיינוס. טוב, אז זה לא כל כך שונה לכאורה מה שכתוב כאן, אלא שבואו נראה על מה מדובר. כשאנחנו רואים קודם כל על הארץ. הארץ זה המקום שבו בני אדם חיים. כלומר, המקום שבו אנחנו מוצאים אל הפועל את הרצון שלנו. אתם זוכרים שהמילה ארץ, היא מלשון לרוץ, הרוץ לעשות רצון קודם. אז השאלה היא, מה הדבר שגורם לעולם שבו אני חי להיות משמעותי? התשובה היא על העמודים. העמודים הכוונה, אחד הפירושים, העמודים זה בני אדם. כי בני אדם עומדים, לעומת כל שאר בעלי החיים שהם שוכבים. הם לא עומדים על שתי רגליהם, גם הקנגורו לפעמים הוא משתמש בידיו הקדמיות ואפילו גם השימפנזה והגורילה הם לא תמיד עומדות. אלא מה? האדם עומד, כוונה שיש לו יחס בין העולם התחתון לעולם העליון. התנוחה העומדת של האדם נותנת לו את ההכרה שיש משהו מעליו, שיש כלפי מי לתת דין וחשבון, וזה מה שמעמיד את העולם. הארץ עומדת על העמוד. אבל העמידה של האדם היא צריכה איזשהו בסיס. אז נאמר כאן העמודים על המים. מה זה המים? המים זה מה שנותן חיות. ומוכרת הדרשה אין מים אלא תורה. זאת אומרת שיש בתורה הרבה מאוד תוכן שנותן לנו הדרכה כיצד להיות עומדים. אז העמודים עומדים על המים. אבל על מה עומדת, על, על מה עומד, עומד, עומדים המים? אז המים עומדים על ההרים. מי זה ההרים? אז בכמה מדרשים מצאנו שההרים זה אברהם, יצחק ויעקב. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אומרים חז"ל, אל תקרא ההרים, אלא ההורים. וגם בלעם אמר, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון. אמרו חז"ל, מה זה מראש צורים? אלו האבות. ומגבעות, הגבעות אלו האימהות. זאת אומרת שאלמלא שהיו בהיסטוריה אנשים שאפשר לומר עליהם שהם הם המרכבה, שמכוחם הייתה התגלות של המידות האלוהיות בעולם, לא הייתה לנו תורה. האבות קדמו לתורה. אז זה מה שנאמר, שנאמר על הרים יעמדו מים. אבל מה מחיה את ההרים האלה? מה נתן כוח לאבות? התשובה היא הרוח. מה זה הרוח הזאת? הרוח זה הכוח של הבריאה. כמו שכתוב, הנה יוצר הרים ובורא רוח. רוח בסערה, מהי אותה סערה? זה מה שמבדיל בין האדם לבין הבורא. אז ההבדלה ההכרתית, הרי כתוב, ויען השם את איוב מן הסערה. הסערה, לפעמים סערות ברוח גם. אנחנו לגמרי מבולבלים, אנחנו נסערים ממה שאנחנו רואים, וזה הסערה, איזה מין טשטוש בין האדם לבין האלוהים, שמצד אחד מגן עלינו, מצד שני מסתיר מאיתנו את מי שאמר והיה עולם, ולכן צריך לדעת שהסערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ומתחת זרועות עולם. כלומר, מתחת לזרועות נמצא העולם, שהוא כל כולו רוח, שערה ושדה ברוך. ההסבר הזה הוא הסבר יפה, הוא הסבר פשוט. יש במהר"ל מפראג, יש פירוש כזה, בחידושיו על מסכת חגיגה נדמה לי, אבל אפשר לומר שיש פה גם רמזים עמוקים מאוד לתורת הקבלה. הרי מקובל במחקר לומר שתורת הקבלה מאוחרת, שרק בימי הביניים היא הופיעה. התלמוד הוא לא מימי הביניים, התלמוד הוא קדום, והנה הוא אומר לנו את אותם הדברים. בואו נראה שוב. הארץ, אני קורא כאן בשורה השנייה, הארץ על מה עומדת? הארץ, בעצם בקבלה זה הכינוי לספירת המלכות, שהיא הספירה העשירית מעשר הספירות של התגלות הבורא. העמודים בקבלה, שוב אני משתמש פה במונחים של הקבלה, העמודים זה הספירות נצח והוד. נצח והוד, כידוע זה כנגד משה ואהרון, יש כאלה שבקבלה המאוחרת, למה האבות נקראים הרים והאימהות רק גבעות? זה יותר עדין גבעה, אישה היא יותר עדינה. ההרים הם פשוט כוחניים. עכשיו, לגבי הנצח וההוד, אני רוצה רק להזכיר שיש שיטות שונות בקבלה הקדומה לגבי סדר הספירות. יש כאלה ששמו, זה היותר קלאסי, נצח והוד משפיעים אל היסוד, היסוד משפיע אל המלכות. אבל יש גם שיטות הפוכות, שאומרות שהיסוד קודם לנצח והוד. ואז יוצא שזה ממש לדברי הגמרא כאן, שהארץ עומדת על העמודים, דהיינו נצח והוד, והעמודים האלה עומדים על המים. מים מידת היסוד, יסוד כוח ההפריה, הכוח החי, בלי מים לא היו חיים בעולם. אז המים זה מציין את מידת היסוד, שהיא בסופו של דבר כנגד מידתו של יוסף, שהוא המחלקל, שהוא הפרנס, והוא מקבל את כוחו מן האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם הם המייצגים את הספירות חסד וגבורה ותפארת. מתוך כך מובן גם שהרוח זה מידת הבינה. שימו לב שמידת הבינה שמזוהה עם עולם הבריאה, כאן מובא כאן פסוק, ובורא רוח. כלומר, יוצר הרים, זה מה שאנחנו רואים, בורא רוח זה מה שמסתתר מאחורי העם. אז לפי זה, מה זה הסערה? אז הסערה זה מידת החוכמה. כידוע, הפילוסופים התייאשו מלבטא את החוכמה האמיתית. הם קראו לעצמם פילוסופים, אוהבי החוכמה. מתוך ענווה כנראה, הם הכירו בכך שאין בכוחם לדעת את האמת האבסולוטית. לעומת זה, בנבואה, אז הנבואה היא החוכמה האמיתית, על זה נאמר, והחוכמה תחיה בעליה. זה הסערה שמתוכה הקדוש ברוך הוא נגלה, כמו שאמרנו לפני כן, ויען השם את איוב מן הסערה. ומה זה זרועו של הקדוש ברוך הוא? זרוע, הכוונה רצונו. הרצון זה הספירה הראשונה, ספירת הכתר. כך שבעצם יש לנו כאן, בדברי רבי יוסף, כל הספירות כולם. כתר בתור הזרוע, חוכמה ובינה בתור שערה ורוח, ההרים בתור חסד גבורת תפארת, המים בתור היסוד, העמודים נצח ועוד, והארץ מלכות. בלי להיכנס עכשיו לכל העומק שמסתתר במילים האלה בתורת הקבלה, לפחות כאן אנחנו רואים שיש יסוד קדום לתורת הקבלה כבר בתלמוד. אם כבר נזכיר במקום אחר בתלמוד נאמר שיש לקדוש ברוך הוא שם של 42 אותיות. הרמב״ם אומר, לא ייתכן, אין מילה שיש לה 42 אותיות, אלא אם כן מדברים בגרמנית, אבל ודאי כשחזל דיברו על 42 אותיות, הם התכוונו למשהו אחר. אומר הרמב״ם, שבעצם זה קבוצה של מילים שמסבירה את עניינו של שם הוויה י' כ' ו' והמילים האלה ביחד היו 42 אותיות. עד כאן דברי הרמב״ם. דבר מעניין הוא שהשמות של הספירות, אם אנחנו קוראים להם בשם כתר, חוכמה, בינה, חסד, גדולה, גבורה, במקום חסד גדולה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, זה בדיוק 42 אותיות. כך שגם אם הרמב״ם לא מן המקובלים יחשב, אנחנו רואים בדבריו שהוא מכוון, אולי שלא מדעתו, לסתרי התורה של המקובלים. נמשיך. וחכמים אומרים, על 12 עמודים עומדת. כלומר, לפני כן לא נאמר כמה עמודים, אנחנו משערים שמדובר בשני עמודים, כי הרי מיעוט רבים, שניים, נצח והוד. אבל חכמים אומרים 12 עמודים עומדת, שנאמר יצב גבולות עמים, כלומר יצב ומעמיד את הגבולות של העמיד, היינו כדור הארץ, למספר בני ישראל. כמה הם בני ישראל? הם 12 שבטים, זה בני ישראל, הבנים של ישראל אבינו, אז 12 עמודים. שוב אנחנו רואים כאן שכוונת חז"ל להוציא מן הלב את החשיבה המיתית, כן, לחשוב שבאופן פיזי, יש 12 עמודים שרק אם אני אחפור בתוך האדמה אני אגיע אליהם, זה ברור שזאת לא כוונתם של חז"ל, הם מבינים את זה באופן מוסרי. כלומר, מי שמצדיק את קיום העולם, כלומר מי שמעמיד את הארץ, כלומר מצדיק את קיום העולם, זה ישראל. אבל איזה ישראל? לא האבות, אלא הבנים. הרי כתוב בתורה, דבר אל בני ישראל. מכאן שהתורה ניתנה דווקא לזהות בנים, ולא לזהות אבות, כפי שאנחנו יודעים שהאבות אמנם קיימו את התורה שלא ניתנה, אבל לא ניתנה להם התורה, מה שניתן לבנים שניתנה להם התורה. אז 12 עמודים, שוב, בתורת הקבלה זה נקרא וו קצוות, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד ויסוד, כיוון שכל אחד מהספירות כלולה מחסד ודין, אז 6 כפול 2 יוצא 12. כמו כן גם קובייה, קובייה שיש לה 6 צדדים, יש לה 12 קווים שמהווים את ההיקף של הקובייה, מה שנקרא 12 גבולי אלכסון. אז סך הכל יש כאן רמז למה שמעמיד את העולם. אולי נוסיף עוד נקודה, אנחנו יודעים שהלוחות, שני הלוחות שניתנו למשה בסיני, היו לפי הגמרא של 6 טפחים על 6 טפחים, אז ביחד זה יוצא קובייה של 12 טפחים. יש כאן שאלה, אני מיד אתייחס. למה האבות נקראים הרים והאימהות הגבוהות? זה רגע, נינו, מדוע הזרוע הוא הכתר? אם אינני טועה, מקובל לראות את הזרועות כחסד וגבורה. זה נכון, אבל צריך לדעת שבשפת המשלים של חז"ל, לפעמים מילה משמשת למשל אחד, או לפעמים למשל אחר. למשל, לגבי הים. יש מדרשים שאומרים שים זה עם ישראל, יש אומרים שים זה הגויים. אז זה צריך להחליט. אז זה תלוי לפי ההקשר. אז כך שזרועו של הקדוש ברוך הוא, לא כתוב הזרועות, זרועו של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון הראשוני שמהווה את הכל. לפי היתרון שהרצון האלוהי בעצם הוא המקור של הכל. בעצם מה אומר לנו רבי יוסי? רבי יוסי אומר, אתה רוצה לדעת על מה אתה עומד, אתה בעצם עומד לא על עמודים, ולא על הרים, ולא על מים, אתה עומד על זרועו של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לדעת להכיר את מציאות האל בכל המציאות, בכל העולם כולו. בואו נראה את הדעה השלישית. ויש אומרים שבעה עמודים, שנאמר חצבה עמודיה שבעה. מה זאת אומרת עמודיה שבעה? שיש בעולם כוח של שבעה, זה שישה צדדים ואמצע. כמו שבכל דבר קדוש אנחנו מוצאים שישה צדדים ועוד אמצע, כמו בשבוע, יש ששת ימי חול ויש יום אחד קודש, שנאמר חצבה עמודיה שבעה. עכשיו אנחנו רואים פה את ההכרעה של רבי אלעזר בן שמוע, זה מאוד מעניין, וזה מופיע בחלק שעוד מעט תשתפו אותו איתנו. אבל כיוון שלא משנה, הנה רבי אלעזר בן שמוע אומר, על עמוד אחד עומד, וצדיק שמו, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. טוב, לפי תורת הקבלה זה מובן, מידת היסוד היא כוללת בתוכה את כל ההשפעות כולן, והיא משפיעה אל מידת המלכות שזה העולם, כלומר הצדיק הוא היסוד של העולם, אבל אם ננסה להבין בצורה יותר פשוטה, הכוונה שהעולם כולו עומד על יסוד מוסרי. נתאר לעצמנו, יהודי ויווני שיושבים על ספסל ציבורי ועובר לידם צדיק, והצדיק הזה מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל. יאמר היהודי, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק, אז למה הוא שבר את רגלו? היווני יאמר, זה חוק טבע, מי שדורך על קליפת בננה שובר את הרגל, מה זה משנה אם הוא צדיק או רשע? האמת היא שגם היווני וגם היהודי צריכים להבין שיש צד של אמת בשיח של השני. אבל מה שאופייני ליהודי, שהוא שואל את עצמו שאלות מוסריות על העולם, מתוך הנחה שגם העולם הטבעי בעיקרון היה צריך להתנהג באופן מוסרי. ולכן יש תמיד איזשהו קושי לבני ישראל, כאשר הם רואים שהטבע גובר על הצדיקים. יש במסכת נדרים, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרפיקה, הוא מגדיר בה את העולם, רשעים נידונים בה, צדיקים מתרפאים בה. עכשיו, מה בעצם הגמרא רוצה לומר? שהשמש החמה נמצאת בנרתיק. על ידי השמש אני רואה את האמת, אבל יש נרתיק, זה אומר שלא כל האמת גלויה בעולמנו. יש כמה דברים שמסתירים את האמת. ולכן, כאשר החמה תצא מן הפתיקה, הכוונה שהאמת תתגלה בכל תוקפה, הרשעים יידונו בה, זאת אומרת פתאום הרשעים יבינו שכל עולם הערכים המעוות שלהם היה בלתי נכון, לכן הם יידונים, זה שורף אותם. לעומת זה, הצדיקים מתרפאים, זה אני מבין שהצדיקים לפי הגמרא הם חולים. אני מכיר צדיקים שהם לא חולים, אז מה זאת אומרת שהם מתרפאים? המחלה של הצדיקים זה הסבל שיש להם, שהם חיים בעולם של גורל, אבל הם מאמינים בעולם של מוסר. אז הסתירה הזאת, היא צריכה למצוא את הפתרון. אומר רבי אלעזר בן שמוע, אם אתה יודע לשמוע, אתה רבי אלעזר, שהאל עוזר לך לשמוע בן שמוע, אתה תבין שכל הבריאה כולה בנויה על יסוד מוסרי, שנאמר בצדיק יסוד עולם. מה זה עולם של גורל? הכוונה עיוור. כן, הצדיק מחליק על קליפת בננה, שובר את הרגל, לא משנה אם הוא צדיק או רשע. אז עד עכשיו בעצם עסקנו בדבריו של רבי יוסף, ואמר שהבריות אינן יודעות על מה הן עומדות. ואז למדנו, זה רבי יוסי, שזה עומד על כל העשר ספירות, אחר כך למדנו את הדעה השנייה שזה עומד על עם ישראל, תפארת, אחר כך אנחנו אומרים שזה עומד על עמוד אחד, או על שבעה עמודים, או על עמוד אחד, עד כאן בעצם אנחנו מבינים את היסוד המוסרי של הארץ. הארץ, המקום שבו אני צריך להגשים את הערכים. איזה ערכים? ערכים שבשמיים. בשמיים יש ערכים. בארץ זה המקום שבו צריך להגשים את הערכים. האם מצליחים? הרבה פעמים לא מצליחים. אבל הנחת היסוד של תורת משה שבסופו של דבר הטוב יופיע. גורל גם הוא בידי שמיים. אולי איננו מבחינים נכון את צדיקותו של הצדיק. שאלה, זה הכל עניין של סמנטיקה. למה אתה קורא גורל. אמר רבי יהודה. עכשיו אנחנו עוברים אל השמיים. כן, גמרנו עם הארץ, אנחנו רוצים להביא את השמיים. אמר רבי יהודה, שני רקיעים הן. שנאמר הן. השם אלוהיך, השמיים. ושמי השמיים. אז אם כן אומר לך רבי יהודה, התורה מספרת לנו על שני שמיים. מהם אותם השמיים? כן? ברור, למדנו שהשמיים זה אש ומים, זה המקום של האחדות של הערכים, זה לא הרקיע שאנחנו רואים. אז יש שניים כאלה. למה צריך שניים? אחד נגלה, אחד נסתר. כלומר, יש המציאות כפי שאתה, תופס אותה במבט ראשון, בין שזה מבט פיזי, בין שזה מבט רוחני, ויש שמי השמיים, העולם האמיתי. העולם האמיתי מסתתר מאחורי השמיים. לכן, אין לשם אלוהיך השמיים, הוא שמי השמיים. ריש לקיש אמר, שבעה. כן, האלף כאן זה אלף שנכנסה פה בטעות בגלל הנר מצווה בתורה אור. ריש לקיש אמר, שבעה רגילים. מה זאת אומרת שבעה רגילים? אני מחפש מהם הערכים שעל פיהם אני צריך לנהל את חיי. ואלו הם. פילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. הנה, זה שבעה רקיעים. בואו נראה. מה הם פילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות? פילון מפתיע. פילון אגב זה, בא, זה מילה בלטינית, וילום, מזה ויל, בתור מסכה, בתור רעלה. וילון אינו משמש כלום, שהוא קיים. אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית, ומחדש בכל יום מעשה בראשית. שנאמר, הנוטה כדוק שמיים, וימתחם כאוהל השערים. גם זה, מה זה נכנס שחרית ויוצא ערבית? אז הווילון הוא כנראה מביא אור, כן? לפי התפיסה, לפי התפיסה החומרנית, היינו אומרים, כשהווילון מגיע, פתאום יש אור בעולם. אחר כך הווילון מתקפל, הולך לישון, ואז יש חושך בעולם. אבל ברור שאין הכוונה לזה, כי הרי כתוב בהמשך, הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. איך אפשר לחדש בכל יום מעשה בראשית? אנחנו יודעים הרי, כשאנחנו חוקרים את הטבע, שיש חוקי טבע. אם יש חוקי טבע, אז לא צריך לחדש כל יום מעשה בראשית, החוק כבר נקבע בהתחלה. אלא, זה מתאים לדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל המאמין בתורת משה צריך להכיר בכך שכל הטבע כולו הוא ניסים. איזה מובן הוא ניסים? הרי נס זה מה ששובר את הטבע. אז איך הטבע יכול להיות מה ששובר את הטבע? אלא הכוונה שמאחורי המערכת של חוקי בראשית, מסתתרת כוונה, אבל הכוונה מתחדשת בכל רגע. כאן אני אשתמש קצת בדבריו של רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים. הוא מסביר מה זה מעשה בראשית. הכוונה של הבורא, נגיד כך, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא ברגע נתון, מה המוטיבציה שלו לקיומו של העולם? אז הוא יענה לי, בצירוף אותיות מסוים שהוא ברור כוונתו בקיום העולם באותה שעה. אבל אם אחרי מספר רגעים אני שוב אשאל את הקדוש ברוך הוא מה המוטיבציה לקיומו של העולם והוא ברוב חסדו יענה לי, הוא יענה לי צירוף אחר. כלומר, צירופי האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, הם הראשית. מחדש בכל יום מעשה בראשית, כלומר צירופי האותיות. המציאות עצמה היא באמת נשארת אותו הדבר. תפוחים נופלים מן העץ גם אתמול, גם היום וגם מחר. אבל הווילון הוא זה שמודיע לי שבעצם יש איזשהו מסך שגורם לי לא לראות את מעשה בראשית. זה המסך הראשון, השמיים הראשונים, שהם מסך ההכרה. אין השתנות בחומר? כן, יש השתנות סמויה, היא לא גלויה. אנחנו לא רואים שהחומר מתהפך או משתנה. כן, יש חוק שימור החומר, לפחות בטווח הקצר. אז זה הווילון. שנאמר הנוטה כדוק שמיים וימתחם כאוהל השמיים. רקיע. מה זה רקיע? שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות קבועים. שנאמר, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים. מה הוא שם ברקיע השמיים? חמה ולבנה וכוכבים ומזלות. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה זה, כן? לעומת מה שחשבו בימי הביניים, שבסך הכל יש שבעה, תשעה רקיעים, ובכל רקיע יש כוכב לכת אחר, היום אנחנו רואים בתפיסה של חז"ל קודם כל, שכל העולם האסטרונומי כולו זה רקיע אחד. כלומר, אחרי שאני הסתכלתי על חוקי הטבע הקרובים אליי, אני נושא עיניים השמיים. מה אני רואה שם? אני רואה כוכבים, שמש וירח. היום אני יודע שאני רואה עוד הרבה יותר מזה, אני רואה גלקסיה. בכל גלקסיה יש 2 מיליארד כוכבים, ויש מיליארדי מיליארדים של גלקסיות. כלומר, ברגע שאני גיליתי את זה, זה מאז המאה ה-19 הדברים האלה ידועים, התחושה של האדם, של הקוטן שלו, שאנחנו כאלה קטנים בתוך מרחב אינסופי, בתוך חלל אדיר, זה מה שממלא את נפש האדם, והוא מכיר מתוך כך את גודל פעולתו של יוצר בראשית. כן, הרבה פעמים יש כאלה שזה הפריע להם, שהעולם כל כך גדול, והעולם של האדם כל כך קטן. אבל לנו זה לא מפריע. מה זה משנה מה הגודל הפיזי של העולם? אפשר עדיין לצפור שהאדם הוא המרכז של ההוויה בגלל שהוא בעל הרצון. וגם אם נאמר שיש לקדוש ברוך הוא עוד עולמות ועוד תוכניות ועוד כדורי ארץ וכל מיני מיליארדי מקומות, זה לא סותר כלל וכלל את היראת שמיים שלנו כבני אדם על פני כדור הארץ. ריבונו של עולם מתעניין בכל, גם בגדול וגם בקטן. אז אנחנו הקטן. וזה מה שכאן נאמר. רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועים. הכל נמצא שם. כן? מאז המפץ הגדול ועד היום. שנאמר, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים. טוב, אז בינתיים הבנו שיש מקום גם ברקיע להוויה האסטרונומית. אפשר לומר, אגב, אני רוצה להגיד על זה משהו, לגבי כל מיליארדי הכוכבים. מה זה? מה זה אומר לנו? למה אנחנו צריכים לדעת על הגודל העצום הזה? אז אני רוצה לתת משל. אם היינו לוקחים אדם, והיינו מקטינים אותו מאוד, עד כדי כך שהוא יכול היה לבקר בתוך מוח, מוח אנושי. והיינו שואלים את אותו אדם שהכנסנו אותו לתוך אותו מוח, תגידי, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה פה צינורות. צינורות מחוברים. עכשיו היינו אומרים לו, אתה יודע, הצינורות האלה שאתה רואה, זה לא סתם צינורות, זה תודעה. זה הנסה של תודעה. זה המוח. הוא אומר, השתגעתם, זה רק צינורות. ייתכן מאוד שגם אנחנו, איזה סוג של יצור קטנטן, בתוך מוח אדיר. ייתכן שכל הגלקסיות כולם הם חלקים של איזושהי חוכמה אדירה שהיא מעבר ליכולת ההכלה שלנו. למה לא? מי יודע? כן, הייתה מחשבה כזאת אצל הפיתגוראים שההוויה כולה היא כמין מנגינה אחת של תווים שיוצרים הרמוניה מוזיקלית אדירה שאנחנו לא שומעים אותה, אבל היא קיימת. אנחנו נראה גם שבהמשך הסוגיה, האפשרות הזאת גם כן עולה. עכשיו אנחנו מגיעים לרקיע השלישי, שחקים. כן, וגאוותו שחקים. שבו, מה יש בשחקים? ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים. שנאמר, ויצב שחקים מעל, ודלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול וגומר. טוב, זה, קודם כל זה צריך, מה זה מן? ולמה המן צריך שישחקו אותו? כן, כתוב בתורה בפרשת בעלותך, שהעם היה מלקט, שתו העם וליקטו, וטחנו בריחיים, או דחו במדוכה, ועשו אותו עוגות. והיה טעמו כטעם לשד השעמם. אבל אני רוצה להבין קצת יותר את המילה מן, למה זה מכוון? מן, לפי מה שכתוב בתורה, זאת שאלה. ויקראו לו מן, כי לא ידעו מה הוא. אז מן זה מלשון מה, לשון תמיהה. זה אומר שאבותינו, בזמן שהותם במדבר, אכלו שאלה. אכלו תמיהה מתמדת. כלומר, אחרי שאני עובר מהתפיסה של עולם סגור, כי סך הכל, חמה ולבנה, כוכבים ומזלות, עם כל הגודל, זה עדיין עולם סגור. אבל מעבר לעולם הסגור, יש לי גם שאלות. והשאלות האלה, זה המן. זה מה ששוחקים. לא, מה זה לשחוק? זה לקחת שני גופים, ולהפוך אותם לאבקה על ידי המגע החזק ביניהם. אני חי בסתירות. אני רואה ערכים מכאן, ערכים מכאן. למשל, מספרים, אני חושב, על רבי נפתלי מרופשיץ, אחד מגדולי החסידות, הוא אמר שכאשר הוא היה מאוד מאוד קטן, הוא שמע, הוא סתכל על שני קירות. בקיר האחד היה כתוב בשבילי נברא העולם, בקיר השני היה כתוב יתוש כדמך. ועוד כל מיני סתירות כאלה, ותוך כדי שהוא מסתכל כתמה, פתאום הוא שומע מאחוריו, מזל טוב, ואז נולדתי. ונולדתי בעולם של סתירות, הדבר הזה זה השחיקה שיוצרת את המן, את השאלות. ועל גבי זה, יש אולי אפשרות גם של פתרונות. הפתרונות נמצאים למעלה מן השאלות. כמו שאומר הרב קוק, הוודאות היא למעלה מן הספק. אבל הספק זה חלק מההתקדמות של האדם. איך אני יודע שלמעלה מן השאלה יש גם ודאות? זה אני יודע מהמשך הטקסט, שעוד מעט ישתפו אותנו בו. הנה, זבול. זה הרקיעה הרביעי, שבו ירושלים ובית המקדש, מזבח בנוי, מיכאל השר הגדול עומד, הוא מקריב עליו קורבן, שנאמר, בנו בניתי בית זבולך, מכון לשבתך עולם. אז המקדש מציין דווקא משהו שהוא מיושר. אנחנו רואים בדבריו של שלמה שמצוטטים כאן, מכון לשבתך, היושב הוא קבוע. הדבר הזה בעצם מתאים לשתי שיטות שמצאנו אצל חכמי ישראל ביחס לעולם הבא. מצד אחד, את זה מביא הרמב״ם, כתוב שבעולם הבא אין בו לא שתייה ולא אכילה ולא עמידה ולא ישיבה ולא הליכה, אלא צדיקים יושבים. אומר הרמב״ם, מה זה יושבים? הכוונה שהם במנוחה, לא שיש להם גוף, אלא הם במנוחה, אחרי שהם עסקו בחוכמה כל ימי חייהם. כן, כלומר, והם נהנים מזיו השכינה, הענה מזיו השכינה, זה בא להם מהחוכמה שהם למדו במהלך החיים. אז יוצא לפי זה שהאידיאל, העולם הבאי של הרמב״ם, הוא עולם של יציבות. לעומת זה, יש גם בחז"ל, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ירא אל אלוהים בציון. ואנחנו רואים למשל משנתו של הרמח"ל בספר דעת תבונות, אריכות גדולה בנושא הזה, כיצד הנשמה לא מפסיקה להתעלות בעולם העליון, מסביר הרב אשכנזי, כדי שלא יהיה שעמום נצחי. אז זה אומר, בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה בעולם הבא. אבל אז תשאל השאלה, אני צודק, האם המקור שאומר שהצדיקים יושבים, או שהצדיקים אין להם מנוחה? נראה לומר שזה יש שני סוגי צדיקים, יש צדיקים רמב"מיים ויש צדיקים רמח"ליים. הצדיקים הרמח"ליים, אלה שאין להם מנוחה, הם קשורים לרקיע הנקרא שחקים, שבו אוכלים מן לצדיקים, שאלות. לעומת זה, הצדיקים הרמב"מיים הם קשורים לזבול. הזבול, המקום שבו יש יציבות. בית מקדש הוא מזבח בנוי, כן, זה מזבח בנוי, לא חרב. בניגוד למקדש של מטה, שבו שמדי פעם המקדש והמזבחות חרבים, המזבח של מעלה הוא קבוע, יש בו יציבות, תפיסה מתמדת של נצח. ומיכאל, השר הגדול, עומד. מה זה מיכאל, השר הגדול? מיכאל הוא בעצם שר ישראל. איך יכול להיות שיש שר לישראל? יש שר יש שר לאומות. בעוד שאצל ישראל יש ישירות, השגחה ישירה, אז יש למיכאל השר הגדול, הכוונה שכשישראל אינם עושים רצונו של מקום, יש להם שר, אבל השר בעצמו מעיד שהוא לא במקום הנכון, מי כאל? עומד ומקריב עליו קורבן, שנאמר, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. אגב, פה התלמוד אינו אומר, מה שכתוב במדרשים אחרים, מהו תוכן הקורבנות האלה שמביא מיכאל. כי נאמר דרש אחר, בתנחומה, שהשר הגדול למעלה, כהן גדול של מעלה, מקריב נשמותיהם של צדיקים. אנחנו לא כל כך מרוצים מהרעיון, אנחנו מעדיפים להקריב בהמות תחתיהם. אבל אומרים שהנשמות כשהן עולות כקורבן על גבי מזבח של מעלה, זה התענוג העליון שלהם. שואל התלמוד, ומנהלן דיקרא שמיים, איפה אתה יודע שהזבול זה שמיים? דכתיב, הבט משמיים רואה, מזבול קודשך ותפארתך. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לעוד רקיע, מעון, שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום, כלומר שותקות ביום, בפני כבודן של ישראל, כי ישראל אומרים שירה ביום, שנאמר, לומה ניצבי השם חסדו, ובלילה שרואים. זאת אומרת שיש שירה עליונה. אתם זוכרים, דיברנו לפני כן על התפיסה הפיתגוראית. התלמידים של פיתגורס אמרו שהתנועה של הכוכבים, ככה הם הסתכלו על זה, זה סוג של תווים מוזיקליים. ביחד הם יוצרים הרמוניה אדירה, איזה מין מוזיקה גדולה, והמוזיקה הזאת לא נשמעת, אבל היא כן קיימת ב ספירות העליונות, וזה מה שנאמר כאן, כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה, יש כמין הרמוניה כללית של ההוויה, ויש מי שיודע להקשיב להרמוניה הזאת, ויש מי שלא יודע. אפשר לומר שזה המחלוקת בין אנשי המדע לבין המשוררים. כשאיש מדע ומשורר עומדים מול שקיעת החמה, כל אחד רואה משהו אחר. המשורר רואה איזו מוזיקה עליונה, בעוד שהמדען רואה שם מספרים ונוסחאות. וכל אחד חושב שהשני מפספס את העיקר. אז זה מה שיש במעון. ואז פתאום יש עצירה. הרי המלאכים האלה אומרים שירה בלילה, אבל חשים ביום. מפני קודם של ישראל. מה זה אומר? שהשירה שנאמרת למעלה, עוברת להיאמר למטה. וזה מצאנו שהצדיקים הם המרכבה, כלומר הצדיקים הם אלה שמחזיקים את הסדר של העולם על ידי הקדושה שלהם. לפעמים אנחנו אומרים שירה בעקבות המלאכים, כמו בנוסח נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך נוסח אשכנז, כלומר המלאכים הם המתחילים ואנחנו מצטרפים. אבל בקדושת כתר, שאומרים הספרדים והחסידים, הפוך, כתר ידעו לך מלאכים עם עמך ישראל. כלומר, עם ישראל הוא המתחיל את השירה והמלאכים מצטרפים. אז פה צריך לשאול, או שהאדם הוא הקובע למלאך או שהמלאך קובע לאדם. אומר רבי נחמן מברסלב, בני אדם הם נמוכים מהמלאכים בתחילת הדרך, והם עליונים מן המלאכים בסוף הדרך. הוא מביא לזה כמה מקורות, יעוין בליקוטי מוהר"ן חלק ב' בתורה הראשונה שם, תקעו ממשלה, כדאי ללמוד אותה כי היא לכבוד ראש השנה, אנחנו מתקרבים לראש השנה. ויש בזוהר שבעצם מי שמחזיק את כיסא הכבוד זה הצדיקים, אבל לפעמים הצדיקים לא רוצים, או שאין צדיק מספיק טוב כדי להחזיק את כיסא הכבוד, אז באים המלאכים, שזה לא העבודה שלהם, והם מחזיקים את הכיסא וקשה להם, והם בוכים ומזיעים. והזיעה שלהם מתערבת בדמעות שלהם, והופכות להיות דמעות של אש, ובגלל זה יש צרות בעולם, כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. אז אנחנו בעצם מוזמנים לתת תוכן לעולם של חושך. אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה. זאת אומרת, הלילה המקום של ההיעדר, הזמן של החושך, הזמן של החרדה. אין אינטראקציה בין בני אדם בלילה, בני אדם לא רואים אחד את השני. אבל יש מי שעוסק בתורה בלילה. הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומיים יצווה השם חסדו. ומה טעם יצווה השם, מה טעם יומיים יצווה השם חסדו? משום ובלילה שירו עמי. כלומר, הלילה זה בעצם מציין מצב שבו העולם מתמוטט. יש זמנים, למשל, במלחמות העולם שהיו, למשל בזמן השואה. אפשר לומר שהעולם כולו היה שרוי בלילה. עכשיו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אנחנו יודעים שמי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים לא תמיד ניצל מחשקת הרשעים. להכוונה, בזמן שהעולם נראה מתמוטט, יש מקום להמשיך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, כדי לדעת שיש משמעות לעולם. ואיקא דאמר, יש אומרים, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שהוא דומה ללילה, כדי שהוא מושך עליו חוט של חסד, לעולם הבא, שהוא דומה ליום. אמר, יומה מצווה השם חסדו, ולילה שרואים, זה בעצם אותו רעיון, רק שזה מועבר מהלילה והיום הפרטיים, ללילה והיום העולמיים. ומכאן אנחנו חוזרים, אנחנו לא, יש עדיין המשך שקשור לנושא הזה. אמר רבי לוי, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מה זה דברי שיחה? דברים של מה בכך, זה הכוונה. דברי תורה זה דברים רציניים, דברי שיחה זה שטויות. מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר, הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים נחמן. זאת אומרת, אם אין תורה, אז יש אש. האש הזאת בוערת, זה גחלי רתמים. עכשיו הגמרא ממשיכה, ומנהלן דיקרי שמיים, איך אתה יודע שהמעון נקרא שמיים, שנאמר, השקיפה ממעון קודשה, מן השמיים. עכשיו אנחנו עוברים לעוד למעלה מזה, מעון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברן, ועליית תלגים, חיים, ועלילת עגליים, וחדרה של סופה ושערה, ומערה של כיתו, ודלתותיהן אש, שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, מן השמיים. השקיפה ממעון קודשך. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה זה כל הדברים האלה? אפשר להגיד שזה דברים טובים, כן? אבל קודם כל צריך להבין, השלג והברד והתללים, זה בא מהעננים, זה לא בא מהמקום העליון הזה. להכוונה שיש הנהגה של שכר ועונש, פורענות ושכר. וכאן יש בעיקר ענייני הפורענות, אוצרות שלג, השלג מקפיא, הברד הורס את התבואה, ואוצרות ברד, עליית תללים רעים, טוב, כתוב שהם רעים, ועליית עגליים, זה כאן השיטפונות, אומרים המפרשים, וחדרה של סופה ושערה, ומערה של קיטור, כלומר כל אלה שמזיקים לעולם. ודלתותיהן אש, האש זורפת, חלה, שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב. זאת אומרת שיש גם אוצר רע. הרב מדבר על היקום והגלקסיות והגודל הבלתי נתפס שלהם. התורה מתייחסת לכלל הברואים, החי והצומח וכו', כמי שבא לשרת את האדם וייעודו בעולם. אבל כיצד ברואים כמו גלקסיות שהם כל כך רחוקים מליבנו וזרים להשגתנו משרתים את האדם, ומה הם תורמים להגשמת ייעודו של האדם? כשאין לאדם כל אינטראקציה איתם, לא מעשית ואפילו לא מחשבתית במהלך חייו, האם ייתכן שהגלקסיות הרחוקות דווקא משרתות ייעוד של ישויות אחרות, חיים אחרים, במקביל לאדם בעולמו בגלקסיה שלנו? אכן כן. כלומר, כשאנחנו אומרים שכל מה שיש בעולם נברא בשביל האדם, הכוונה בעולם הקרוב אלינו. אבל יש עוד עולמות לקדוש ברוך הוא. וגם רבי חסדאי קרסקס, בספר אור השם, כתב שאין שום מניעה שיהיו עוד עולמות מלבד עולמנו, וזה שאנחנו לא רואים אותם זה בגלל שהם רחוקים. כך שדברים האלה בהחלט אפשריים, גם בתורת הקבלה מדובר על עולמות שלא נתגלו. כך שכשאנחנו אומרים שאדם הוא מרכזי, הוא מרכזי, אבל זה לא אומר שהכל משרת אותו. גם בספר איוב, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם איוב על סתרי העולם, הוא אומר לו, אין לך הסבר למה יש לוויתן בעולם, בהמות, בת יענה, כל זה, זה לא נוגע לך. אז על זה שואלת הגמרא, הנה ברקיעה יתנאו, הנה בהרעה יתנאו, מה, מי אמר לך שכל אלה הם ברקיע, כל הפורענויות האלה הם בארץ, בכתיב עללו את השם מן הארץ, תנינים בכל תאומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה ושדה ברור. אז מה אתה אומר שהפורענות נמצאת למעלה? אמר רב יהודה, אמר רב, דוד ביקש עליהם רחמים, והורידן לארץ. כלומר, כל הדברים הרעים האלה כבר לא נמצאים ברקיע, אמר לבדיו ריבונו של עולם, לא אל חפץ רעש, רשע אתה, לא יגורך רע. צדיק אתה השם, לא יגור במקומך רע. מה זאת אומרת? שאם הפורענות באה מן השמיים, היא בזעף. היא באה לבטא את האכזבה של אלוהים מעולם מקום במבול, כמו בסדום ועמורה. מאז ימי דוד ואילך, כל אלה מופעות להיות תופעות טבע, שאומנם מקיימות את רצון השם, אבל אינם גילוי ישיר של הזעם העליון. ומנהלן דיקרא שמיים, דכתיב, אתה תשמע שמיים, נכון שבתך. טוב, אז מה נשאר לנו? ערבות. ערבות זה מופיע בהמשך של השיתוף, אני בטוח שזה יגיע תוך שנייה. הנה, ערבות. שבו, עכשיו, כל ערבות זה בכלל מגמות מוסריות. לפני כן דיברנו על שכר ועונש, על פורענות ושכר, אבל זה קטן לעומת הערך העצמי שיש לערכים המוסריים, וזה הערבות, שבו צדק משפט וצדקה, גין זה חיים וגין זה שלום וגין זה ברכה, כלומר, צדק ומשפט וצדקה זה העמל שאנחנו צריכים לעשות בעולם. גין זה חיים וגין זה שלום וגין זה ברכה, זה השכר שאנחנו מקבלים על צדק משפט וצדקה, על הצדק חיים. על המשפט שלום, על הצדקה ברכה. ונשמתם של צדיק. למה לא כתוב נשמותיהם? למה נשמתן? אומר הרמב״ם, היא כששתי נשמות משיגות את אותה האמת, הן מתאחדות. ואז יוצא שכל הנשמות של הצדיקים הופכים להיות כמין נשמה אחת. לעומת, ורוחות ונשמות, לשון רבים, שעתידים להיברות. זאת אומרת, מה שעוד לא יצא לפועל, נפרד זה מזה. אבל אחרי השגת האמת, הכל מתחבר. מהנשמה יש רוחות ונשמות. אפשר להגיד, המקובלים אומרים זה נשמה, רוח ונפש. וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים. כלומר, הטל העליון בא לומר שכל העולם כולו אופטימי. נכון, יש אובדנים, אבל הכל הולך ומתחיים. אז כאן מביאים ראיות, הצדק ומשפט דכתיב, צדק ומשפט מכון כיסאך, צדקה דכתיב הילבש צגה כשריין, גנזי חיים דכתיב כי עמך מקור חיים, וגנזי שלום דכתיב ויקרא לו השם שלום, וגנזי ברכה דכתיב יישא ברכה מאת השם, נשמתם של צדיקים דכתיב, והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים את השם אלוהיך, רוחות ונשמות שאתן באות דכתיב, כי רוח מפניי יעטוף ונשמות אני אעשה. על זה עולה שאלה בהמשך של השיתוף, הנה זה מגיע, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות במתים, דכתיב גשם נדבות תמיד אלוהים נחלתך ומילה אתה כוננת, שם, אופנים מושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת בכיסא הכבוד, מלך אל חי ורם ונישא שוכן עליהם, בערבות שנאמר סולו לרוכב בערבות בי השם. כאן פתאום אנחנו קופצים למדרגה של העולם האלוהי העליון, שחי למען עצמו. בעוד שלפני כן ראינו שמלאכי השרת אומרים שירה, אבל הם מתחשבים בישראל, פה זה הנבדלות האלוהית, הטרנסנדנטיות האלוהית, שהיא נותנת את החירות לעולם, שאלומינלן יקרה שמיים, מפה אנחנו יודעים שערבות זה שמיים, עתיה רכיבה רכיבה, כמו יש גזרה שווה, כתיב האחה, כתוב כאן, סולו לרוכב בערבות, וכתיבתם רוכב שמיים בעזריך. אז מה זה רוכב? אומר המהר"ל, למשל לגבי הביטוי מעשה מרכבה, הרוכב איננו זהה עם מה שהוא רוכב עליו. כך הקדוש ברוך הוא נבדל מן המציאות, זה המשמעות של רוכב, וזה מה שדיבר ביטוי ברוכב בערבות. בחושך וענן וערפל מקיפים אותו, שנאמר ישת חושך ספרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים, עבה שחקים, כלומר, יש איזה העלם, איזשהו מסתר עין שקודם לכל היש, שהוא הנקרא כאן חושך, ענן וערפל, המקיפים את הכל. טוב, עד כאן להיום, אנחנו נמשיך להתראות בעזרת השם, בשנה הבאה, באה עלינו לשלום. כל טוב, שנה טובה לכולנו. שלום, שלום.